חמש ורבע בתוכנית, הבנתי פה, וזה יהיה מחמש עד שש. בסדר? מתאים לכם, בסדר? חמש עד שש, פשוט לפעמים ככה צריך לחרוג טיפה, ואם אחר כך השוק של רב מידן יהיה פה בשש ורבע, אז לפעמים היינו עולים אחד על שני בשנה שקדמה לזה, שנה שעברה עשינו ורבע שעה הפסקה בין שש לשש ורבע, זה היה מוצלח יותר, ככה כבר החבר'ה רצים להיכנס, לתפוס מקום, אחד דורך על השני וזה עדיף שלו, עשר רבע שעה הפסקה, אני אתחיל בזמן בלי נדר ואסיים בזמן, יש לי פה עדים נאמנים שהכירו אותי משנה שעברה שיודעים שאני מקפיד גם בהתחלה וגם בסוף, ואני צריך ליצור דרך איך להתאים את עצמי למסגרת שקוצתה לי, גם אם יש לי יותר דברים להגיד. אז זהו, אז אני אקפיד על כך ובעזרת השם אעמוד בזמנים. אז ככה, מי שכבר היה בשנה שעברה, ויש פה כמה בודדים שהיו, בסך הכל כולנו כמה בודדים, אין פה אלפי אנשים, אז מי שהיה בשנה שעברה, אנחנו ממשיכים מהנקודה שסיימנו בשנה שעברה. אבל כאלה שמתחילים השנה, זה נושא שעומד בפני עצמו, ואין שום קשר. זאת אומרת, באמת אין שום קשר מצד האמת. אנחנו בונים נושא חדש, שהוא לאלה שלנו של החברה המשך, למי שלא היה, ממש נושא שעומד בפני עצמו, אין שום בעיה. הנושא כתוב על הלוח. אני רוצה להתחיל ולהסביר כמה דברים כרקע, לפני שאנחנו צוללים בפסוקים עצמם, ומומלץ לבוא בשיעור תנ"ך עם תנ"ך, אחרת התנ"ך, כן? אז זהו. אז כדאי לבוא עם תנ"ך כדי שלא תנוחו, אלא שתלמדו. אז ככה. הנושא שלנו זה דוד בספר שמואל, התחלת מלכים, יש שני פרקים במלכים א', פרקים א' וב', שבהם גם יש לנו עניין עם, עם דוד, ובספר דברי הימים, ובעיקר, לא בעיקר, דברי הימים א', כפי שתכף נסביר, ובספר תהילים. תכף אני ארחיב את כל מה שעוד כתוב, תכף אני אסביר. קודם כל ברמה כותרתית, עובדה, הדמות המתוארת ביותר בתנ"ך, מכל הדמויות שיש לו, זה משה רבנו, ולא אברהם, ולא האבות, למרות שאם הייתי שואל ככה איזה משאל דעת קהל חפוז, היו אומרים בטח משה רבנו או אברהם יצחק ויעקב. אבל עובדתית, הדמות שיש לה התייחסות נרחבת, הנרחבת ביותר בתנ"ך כולו, מבחינת רמת התיאור והיקף התיאור, זה דוד. אין עוד מישהו שקיבל תיאור כל כך נרחב. משה רבנו, יש לו הרבה פרקים שהוא אומר, יכול להיות שיותר פרקים ממה שיש לדוד, כל התורה למשל, משמות. אבל ברוב המקרים זה לא משה רבנו, זה הוא משמש במרכאות צינור להעברת דבר השם, וזה לא משהו על משה רבנו, שעל ספר דברים. ספר דברים שאנחנו כרגע קוראים בפרשיות השבוע. אז מעט מאוד, בסוף הספר יש לנו את הסיפור של פרידתו מן העם, עלייתו להר נבו, התצפית שהוא עורך, מותו, היחס לדמותו, לאבל שהיה עליו. אבל בכל הפרשיות באמצע הוא מעביר מצוות, הוא סוקר דברים. אין פה משה האיש, לא היינו במרכאות, לא היינו מרגישים אם היה אומר את זה שמואל הנביא או משה רבנו. מאידך, כשאנחנו אומרים על דמות אז, ומספרים עליה, על מה שעבר עליה, באמת אין לנו, יש על משה רבנו, אני לא אומר שלא. יש בהתחלה לידתו לתוך שיעבוד מצרים, הגזרה שחייבה לשים אותו בתבריות, העובדה שהוא גדל בבית פרעו, ההתערבות שלו במצוקה שהוא יוצא לחב, והוא רואה את ההתאכזרות עליהם, בהמשך הבריחה למדיין, הסנה, יש לנו פרקים, אבל הרבה פרקים, כל המסע ומתן עם פרעו אחר כך, יש פרקים. אבל אני סופר רק את הפרקים האלה ולא מדבר על הפרקים שמביאים את הדברים שהוא אומר בשם השם ובלי לספר על מה הוא עשה מעבר לזה שהוא אומר את הדברים הללו. אז באמת התיאור על חיי דוד הוא יותר נרחב ויותר מפורט מכל דמות אחרת. אין לנו עוד דמות אחרת, כולל האבות, כולל יוסף שמקבל תיאור רחב מאוד בחלק האחרון של ספר בראשית. בסופו של יום דוד הוא הדמות המתוארת ביותר, והתיאור שלה גם מיוחד, לא רק בהיקף אלא בעובדה שהייתי אומר מצלמים אותו עם שלוש מצלמות, שלושה צוותי צילום מצלמים לו את מהלך חייו. צוות אחד מצלם אותו דרך ספר שמואל, ספר אחד שמצלם אותו, וזאת מצלמה אחרת, תכף אני אסביר לכם גם למה, שמצלם ספר דברי הימים, והמצלמה השלישית היא של ספר תהילים. כאשר באמת יש הבדל בפוקוס של כל צוות צילום. כל צוות צילום מצלם היבטים אחרים, דגיש אחרים, נקודת מבט אחרת. זה לא רק שטכנית ששלושה צלמים מצלמים אותו, אלא לכל מצלמה יש איכות התבוננות אחרת, הסתכלות אחרת, ותכף אני אבהיר מה מייחד כל אחת מן המצלמות הללו. חשוב להבין את זה כדי לדעת שאם אני קורא את דוד בספר שמואל, אז אני אקבל דגשים אחרים מאשר בספר תהילים. ואם אני אקרא את דוד בספר דברי הימים, אני אקבל דגשים אחרים מאשר בשני הספרים האחרים. ולכן גם חשוב להבין מה המיוחד בכל ספר, מי כתב אותו, באיזה הקשר, מה הביא אותו. עכשיו, זה לא סתירה, זה לא דברים שאחד אומר שהיה ואחד לא אומר שהיה, או שיש סתירות פנימיות. בעיקר יש דגשים אחרים, יש דברים שזה מספר והוא לא מספר, ולכן כדי לראות את התמונה המלאה אני צריך לעשות להרכיב תמונה פנורמית. פרושו של דבר, לקחת את שלושת צוותי הצילום, לנסות לחבר אותם וליצור איזו ראייה כללית של הדמות, כפי שהיא מתוארת משלושה מצבי צילום, ולראות אותם יחד כאיזה פרספקטיבה אחת. ואת זה מה שגם נעשה במהלך הלימוד שלנו. מבחינה זאת זה יהיה שונה ממה שעשינו בשנה שעברה, כי באמת על תקופת יהושע, או על תקופת השופטים, חוץ ממגילת רות שעשינו בשלב מסוים עוד איזה מבט הדברים, הרי התיאור היה פחות או יותר תיאור שלקוח מזווית אחת, ממצלמה אחת. פה צריך לתת תמונה פנורמית. כן, בבקשה.
לא יכול להיות שיהיו הערכות שונות של דוד בספרים שונים?
תראה, יש דגשים שונים. יכול להיות תיאורטית שיש הערכות שונות, אבל בפועל, נכון שבסופו של יום, בגלל שהדגשים השונים, ואם תקרא רק את הספר הזה, אז תקבל מבט מסוים. אם תקרא ספר אחר, תראה, אבל אני חושב שבסופו של יום, מי שרוצה לקבל באמת את התמונה המאוזנת והשלמה, חייב לעשות תמהיל של שלושת התיאורים. ובאמת אני מסכים, אם תקרא רק את דברי הימים, או רק את שמואל, או רק את תהילים, כל אחד בפני עצמו, אז תקבל דגשים אחרים, פרופורציות אחרות, וייתכן שהדמות תהיה חלקית. מה שטבעי שיקרה, שאם אדם מספר על מישהו, נניח, סתם אני אקח דוגמה מהחיים שלנו, כן, יש אדם שמלאו לו 80, ועושים לו תוכנית חיים שכאלה, ומביאים מישהו שספר עליו בתקופת התיכון, ואחד שמספר עליו בתקופת הצבא, ואחד שמספר עליו בתקופת השהות בבית סקנים, כן, ויש לו כול, אז אותו אדם, כן? אז באופן טבעי, יש דברים שכולם ידגישו אותם, ואני מתאר לעצמי שיש דברים שיהיו ייחודיים להתנהלות של כל פרק ופרק.
סביר שיהיה הערכות שונות לאירועים דומים.
אז כמעט, יש התעלמות בחלק מהספרים מחלק ההתרחשויות, כך שאני לא יכול למצוא שמישהו יגיד למשל על חטא בת שבע שהוא עשה מעשה טוב. עכשיו, נכון שספר דברי הימים לא מתאר בכלל את הנושא הזה. ואת יש פרקים שמסופרים במקום אחד ולא מסופרים במקום אחר. למשל, הכתוב מספר באופן מאוד נרחב על ההכנות שעושה דוד לבנות את בית המקדש כאשר הוא מתבשר מפיו של נתן הנביא שלא אתה תבנה הבית לשמי כי בינך יוצא ממאיך. עכשיו, התיאור הנרחב מה הוא כן עושה, למרות שאסור לו לבנות, הוא עושה הרבה, חוץ מהבנייה עצמה, כתוב בדברי הימים. זה לא כתוב בספר שמואל. עכשיו, אז אני אומר, אין פה סתירות בתיאור. יש פה דברים שזה מדגיש מתאר, והאחר איננו מתאר. אין פה תיאורים של אותם דברים שאחד אומר שהוא עשה טוב או עשה רע או איזה מין התנגשויות. יש פה תמונה פנורמית שמשלימה זו את זו, אבל באמת לשים לב לייחודיות. זה גם מצד ההבנה, גם מצד אם אני רוצה לחפש אינפורמציה. אז איפה אני אחפש אותה? אז אני אתן לכם פה גם דברים מאפיינים ומייחדים, כדי שנדע איפה לחפש מה. בסדר? אוקיי, אז בואו נתחיל קודם כל באמת עם עם הקטע הזה. אז ככה, יש לנו פה את ספר שמואל. הספר שמואל נחלק בחלוקות המקובלות לשמואל א' ושמואל ב'. האמת היא, מצד האמת, על זה כבר דיברתי אתכם בשנה שעברה, שספר שמואל זה ספר אחד. החלוקה הזאת היא חלוקה טכנית שכנראה מקורה החל מתרגום ה-70, אבל במסורת של המסורה יהודית, אז זה ספר אחד, אין סכום פסוקי ספר שמואל א' וסכום פסוקי ספר שמואל ב', יש סכום ספר פסוקי סכום פסוקי ספר שמואל. לא מדברים פה על זה. באתם בחמש ורבע כי אמרו חמש ורבע, בסדר, אנחנו ממתינים. התחלתי קצת, לא אמרתי עוד הרבה דברים, חיכיתי גם הרבה, אז באמת ניישר קו, בסדר. אז סליחה על ה... כי בוואטסאפ אמרו שהודיעו בחמש, נכון? שאתם לא מרושתים על הוואטסאפ. לא מרושתים, אין, זה הבעיה. זה לא בעיה. גם אני קניתי וואטסאפ רק לפני חודש, שהקודם, אחרי עשר שנים התקלקל לי, אז אמרתי, יאללה. הפשוט, זה לא, בלי מגע, זה רק עם לחצנים. אבל יש וואטסאפ, אז אני כבר מרושת גם. אבל, אז זה בסדר, אני לא נבל מזה, שאתה לא מרושת. אז אני, ממש בהתחלה, לא אמרנו יותר מדי, אני אגיד את זה במשפט אחד ונמצא. אז בואו נתקן קודם כל שזה יהיה מ-5 עד 6, כמו בשנה שעברה, בסדר? מ-5 עד 6, פשוט כדי לא לטפס על השיעור של אחרי, לשים רווח בין עדר לעדר, שלא יהיה לחץ מעדר. אמרנו שדוד היא הדמות המתוארת ביותר בתנ"ך, יותר מכל דמות אחרת, וכשאנחנו ממשיכים, דווקא שלושת אלה שנכנסו, היו שותפים גם ללימוד בשנה שעברה, ממשיכים את הנקודה הזאת, אבל באמת זה עומד בפני עצמו. אנחנו, סליחה על הבלבול, נתחיל, בסדר, בסדר. זה יתחיל תמיד בחמש, ולא חמש ורבע, זה פשוט. אבל לא קרה כלום, אני אומר, אמרתי, חיכיתי קצת, ואני אגיד משפט שתיים מה שפתחתי, ולא הפסדת כלום, זה בסדר. זאת אומרת, לא הפסדת, זה יהיה מחמש עד שש, זה בסדר? זהו, אז מכאן ולהבא. אז ככה, אמרתי שדוד היא הדמות המתוארת ביותר בתנ"ך, יותר מכל דמות אחרת. זאת נקודה אחת, והיא באה לביטוי בכמה ספרים. אני כרגע סוקר את הספרים ואת הייחודיות של כל אחד מן הספרים, כאשר בשביל להבין את דמותו של דוד צריך לעשות איזו השלמה של תמונה פנורמית מכל מיני כיוונים, ויש פה שלושה צוותי צילום שכל אחד מצלם עם זווית ודגש מי שלא, כאשר אנחנו נעשה את התובנה הזאת דרך ככה הבנה של כל ספר במה הוא מיוחד, ואז יקל לנו גם להבין בהמשך איך הדברים הולכים ומתגלגלים, הולכים ומתפרטים. בסדר? אז זה פחות או יותר מה שאמרתי, עם איזושהי הרחבה, זה תמצית הדברים. אז ככה, המקום הראשון שכולם מכירים את דוד, וזה גם הספר ככה הנלמד הקלאסי, זה ספר שמואל. התחלתי לומר שהחלוקה הזאת של ספר שמואל א' וספר שמואל ב' היא חלוקה שכנראה מקורה בתרגום השבעים. השיעור יהיה מ-5 עד 6, אז אמך סליחה שהודיעו ב-5 ורבע בדפים, זה יהיה מ-5 עד 6. לא אמרתי הרבה, אני פשוט מתנצל שאני חוזר, אבל שלי אשר קו, ואתם לא אשמים שלא ידעתם, למרות שהודיעו בוואטסאפ, אבל לא כולם חייבים להיות עירנים לוואטסאפ, או יש לך או אין לך, זה לא בושה שאין, גם לי לא היה לפני חודש, אמרתי את זה פחות מחודש, אז זה בסדר. למדתי השבוע איך עוברים ואיך מקבלים, זה בסדר, לומדים הכל. תכלס, מכל הסיפור, דוד בשמואל נחלק לשניים מבחינת הספר. זה ספר אחד, אבל יש לו שני חלקים. בספר שמואל א', החל מפרק ט"ז שבו הוא נמצא במלך. שם עצרנו בסוף שנה שעברה, ומכאן נתחיל, ודוד טרם היותו מלך. דיינו בכל חלק של שמואל א', שאול עדיין קיים. שאול ייפול בפרק האחרון, בקרב, בגלבוע, בפרק האחרון של ספר שמואל א', ועד השלב הזה דוד מיועד למלוכה, אבל מישהו מולך בפועל הוא שאול. ויש פה, כפי שנראה בהמשך, דינמיקה מאוד עוצמתית, שנרחיב בה על משמעות של הכולי, אבל דוד טרם היותו מלך זה שמואל א'. בשמואל ב' אנחנו מדברים על דוד המלך. ואז הוא מתחיל להיות מלך, בשלב הראשון רק על יהודה, ארבעת הפרקים הראשונים, שלושת הפרקים הראשונים, ארבעת הפרקים הראשונים ככה, מפרק ב' עד פרק ד', ובהמשך אנחנו מוצאים שהוא הופך להיות מפרק ה' מלך על כל ישראל. הוא הופך להיות מלך על כל ישראל. כך שבעצם דוד המלך, הוא מלך של כל ישראל כאן. הדברים מתוארים ברצף עם איזושהי התחלה בספר מלכים א', פרקים א' ב' במלכים א', עדיין מדברים על ימי דוד האחרונים, מרד אדוניהו וצבא דוד ומימושה, זה בעצם איזה ספתח למלכות שלמה, ועל הקטע הזה עוד נדבר בהמשך. אז זה המייחד את ספר שמואל. ספר שמואל יצא מבית מדרשו של שמואל הנביא, ובכוונה אני מנסח את הדברים כך, כששמואל נפטר, בספר שמואל א' פרק כ"ה. זה ברור לגמרי שאת פרקי החיים של דוד וכל מה שקרוב בכך, לא הוא כתב לאחר מותו, והוא גם לא כתב אותם כנבואה מקדימה בחייו, אלא באמת כפי שהגמרא בעצמה אומרת, שמי שסיים את ספר שמואל היו תלמידיו מבורקים של שמואל, נתן הנביא וגד אחוזה, ולכן אני אומר שזה יצא ספר שמואל נקרא כך, כי הוא יצא מבית מדרשו של שמואל הנביא, וכתבו אותו את חלקו הראשון, שמואל עד מותו, והמשיכו אותו נתן הנביא וגד. מי כתב בדיוק מה, זה נושא, כתבו על זה הרבה עבודות וניסו לאפיין ולנסות לראות בדיוק מי כתב איזה חלק, אבל זה לא מהותי לענייננו כרגע, זה באופן כללי הרעיון והתפיסה. עוד שנייה, בכל אופן זה מה שנוגע לספר שמואל. ספר שמואל הוא הספר שבאמת הייתי אומר הספר הבסיסי שמספר את הסיפור הבסיסי די מלא. כשאני יכול לומר שהספרים האחרים, דברי הימים, תכף תראו למה כתבתי דברי הימים א' ביחס לדברי הימים ב', בכל אופן, מלכות דוד מתוארת רק בספר דברי הימים א', בדברי הימים ב' זה מלכות ב' דוד, יהיה לכם קל לזכור, דברי הימים א' זה מלכות דוד, ודברי הימים ב' זה מלכות ב' דוד, דהיינו משלמה עד צדקיהו, אוקיי? תכף נסביר את הניואנס הזה. וגם ספר דברי הימים, כמו גם ספר שמואל, במקורו ספר אחד. בגלל הנפח הגדול של הפרקים, שוב, תרגום השבעים היה כנראה הראשון שפיצל את הספרים לשניים, ויש היגיון בפיצול הזה. כפי שאמרתי בשמואל א', דוד טרם להיות המלך, שמואל ב', דוד המלך. גם בדברי הימים א' זה מלכות דוד, בדברי הימים ב' זה מלכות ב' דוד. מה הרעיון? תכף ננסה להסביר במה הוא מיוחד. אני אשלים רק רגע משהו לגבי תהילים. פרקי תהילים לא נכתבו כולם על ידי דוד. דוד הוא דמות מרכזית בחיבור פרקי תהילים. קודם כל, מי חיבר כל פרק? כתוב הרבה פעמים בפתיחתו של הפרק. יש הרבה פרקים, יש לנו בסך הכל בתהילים 150 פרקים. 100 מתוכם כתוב בפירוש מי כתב אותם בכותרות. ו-50 לא כתוב בכלל מי כתב אותה. אז אנחנו מכירים תהילה לדוד. אבל השני האיש שלו הלך בעצת רשעים, לא יודע מי כתב אותו. אפשר להגיד כמו סתם משנה רבי מאירי, אפשר להגיד סתם פרק תהילים דוד. אבל זה לא הכרח. עכשיו, יש פרקים מפורשים שכתוב אחרת. למשל, פרק נון, ומפרק עין ג' ועד פי ג' כתוב כולם שהם מזמור לאסף. או שיר מזמור לאסף וכו'. כולם פרקי אסף. ואסף היה לוי, משורר, בימי דוד, ואנחנו מכירים את הדמות, והוא כתב 12 מתוך 150 הפרקים. ויש לנו גם 11 פרקים שכתוב עליהם בכותרת, שהם בני קורח. ברור לגמרי ש-23 פרקים הללו, זה ו-12, לא נכתבו על ידי דוד. יש שני פרקים שכתוב עליהם לשלמה. נכון שאחד הפרקים, עין ב', לשלמה. בסופו כתוב, כלו תפילות דוד בן ישעי. זאת אומרת, שכנראה שאת הפרק הזה גם כתב דוד, והוא מפנה אותו לשלמה. כי בדרך כלל שכתוב לשלמה, או לדוד, או לאסף, או לבני קורח, זה לא שנכתב אל, אלא נכתב על ידי. היינו מזמור לדוד, דוד כתב אותו. לא שמישהו כתב אותו לכבודו של דוד. אבל כנראה שעין ב' הוא שונה, גם בגלל הסיומת שאומרת שזה הפרק האחרון שדוד כתב, גם בגלל התוכן שלו, ועוד נגיע אליו לקראת סוף מלכות דוד ונדבר עליו. בכל מקרה, מה שמאפיין את פרקי התהילים, שהם באמת נכתבו ליד אנשים שונים, חלקם 73 מתוך המאה המפורשים, מפורשים ביחס לאמירתם על ידי דוד. כאשר רק חלקם, כתוב מתי ובאיזה הקשר דוד חיבר איתם. תהילה לדוד, מתי? כתוב הרום מוכה וכן הלאה, אנחנו רואים את זה כל יום. מתי הוא חיבר את זה? בצעירותו, במרדפיו של שאול, שהוא ברח מאבשלום, כשהוא היה בירושלים במציאות של רוגע ושלווה. אינני יודע מתי הוא כתב את זה. יש פרקים שהכתוב המלך מתי, בבורחוני אבשלום לא, בבוא אליו נתן הנביא אשר בא אל בת שבע, בשנותו את טעמו לפני אבי מלך ויגרשהו וילך, וכן הלאה. יש לנו בכותרות פעמים הרבה שהכתוב מספר לנו שדוד חיבר את הפרק, והוא גם אומר לך מתי, באיזה הקשר הוא חיבר אותו. יש לזה חשיבות מאוד גדולה, כי כשאני הולך ולומד את האירוע בספר שמואל או בספר דברי הימים, לא משנה כרגע מתי, ויש לי חיבור בכותרת לאירוע שאני כרגע לומד אותו, מה שאני צריך לעשות זה לקחת את הפרק הזה ולשזור אותו באירועים שספר שמואל מביא לנו ברצף. ואז נגלה דבר מאוד מעניין. נגלה שהפרק הזה מקבל עומק מיוחד ותובנה מיוחדת שלא היינו יודעים אותה ולא היינו מבינים אותה אילולי היינו מבינים את הרקע של הפרק הזה, לא רק בכותרת אלא בהרחבה מה הסיפור המלא של האירוע. ומצד שני אנחנו גם מבינים טוב יותר את האירוע בתוך ספר שמואל שבו הפרק הזה נכנס. פתאום אני מבין כל מיני תובנות שקודם לא יכולתי להבין. בגדול אני יכול לומר שההבדל הוא שבספר שמואל אני רואה את תיאור ההתרחשות, ואילו בתהילים אני מקבל את הקול הפנימי. דהיינו, אני יכול לשמוע מה עובר על דוד בהקשר הזה, מה עובר עליו בתוך האישיות שלו. אני יודע, אני הרבה פעמים יכול ללמוד גם וגם, אבל למשל בברכו מפני אבשלום לא. אז הכתוב לא מספר לי יותר מדי מה הוא מרגיש. אני יכול לתאר לעצמי מה הוא מרגיש. אבל פה אני יכול לקרוא מה עובר עליו. הוא השם מה רבו צריי, רבים קמים עליי, רבים אומרים אין ישועת אלא באלוהים שלה. ואתה אלוהים כן, מגונן עליו, הוא פונה אליו וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הקול הפנימי שמרחיב את ההבנה מה עובר בנפשו של דוד באירועים שהמעטפת שלהם מתוארת ברצף של הסיפור בספר שמואל. אז זה מה שנוגע על היחס בין תהילים לבין שמואל. ומבחינה זאת, ההשלמה הזאת עושה דברים מאוד מעניינים ומרתקים, כפי שעוד נראה בעזרת השם בהמשך. משהו לגבי ספר דברי הימים. בניגוד לספר מלכים, סליחה, בניגוד לספר שמואל, לספר תהילים, שבעצם מספרים את הסיפור אותנטי, פחות או יותר בזמן התרחשותו. אם זה דוד שמביע את תחושותיו ואת הרגשותיו באירוע כזה או אחר, אם זה שמואל או נתן או גד שמספרים לי במקביל להתרחשות מה פחות או יותר קורה. בניגוד לכך, ספר דברי הימים נכתב במבט לאחור. והוא גם נכתב, כפי שחז"ל לפחות טוענים, שעזרא כתב אותו. עכשיו, למה כתב עזרא את ספר דברי הימים? זאת שאלה מרתקת. והיא נעוצה באיזושהי הבנה ש... אולי כדאי שנעשה לה הצצה קצרה. אם תסתכלו לרגע, ספר דברי הימים, אם תפתחו אותו רגע, ספר לא כל כך שלא מדפדפים בו יותר מדי, אבל כדאי לעשות היכרות איתו. זה אחד האתגרים שלנו השנה, לדפדף גם אליו ולעשות היכרות עם חלקו הראשון. הספר דברי הימים, כפי שאתם יכולים לראות, פותח בפסוק פרק א', דברי הימים א', פרק א', פסוק א', פסוק ידוע וקצר מאוד מן הפסוקים הקצרים של התנך, אדם שת אנוש. היינו מתחילים מאדם הראשון. בעצם בכמעט 10 הפרקים הראשונים של ספר דברי הימים, כאילו המון משפחולוגיה. היינו רשימות, יוחסין, ולא ניכנס כרגע שזה נושא מעניין ומאתגר בפני עצמו, להבין מה עניינם של רשימות היוחסין הללו, ברצף הגדול הזה כאן. זה נכון בכל מקום שיש רשימת יוחסין, מה עניינה ותפקידה, אבל אין לנו שום מקום ממצבור של 10 פרקים רצופים של רשימות יוחסין מגוונות. אז לא ניכנס כרגע לתשובה לשאלה הזאת, אבל החל מפרק י' א', אחרי שהיינו באדם שת אנוש וטסנו על פני דורות רבים, פרק י' א' מצניח אותנו, לא פרק י' ליתר דיוק, 9 פרקים, מצניח אותנו בסוף ימי שאול, בקרב האחרון, בגלבוע, כמתואר בדברי, בשמואל א' בפרק למד א', והכתוב מספר לנו פה על נפילת שאול ועל חילופי הגברי, כפי שהכתוב מעיד בסוף פרק י', דברי ימים א', פרק י', פסוק י' ג'. אז בואו תראו שני פסוקים, דברי ימים א', פרק י' פסוק י' ג'. וימות שאול במעלו אשר מעל בה השם, על דבר השם אשר לא שמר, וגם לשאול בעוב לדרוש. ולא דרש בה השם וימיתהו, ויסב את המלוכה לדוד בן אישי. רבותיי, מפרק י' ועד פרק כ"ט, שזה 20 פרקים מתוך כ-30 פרקים של דברי הימים א', הכתוב מספר לנו על מלכות דוד. עכשיו, אני כבר מדגיש מראש, הוא מספר חלק מהדברים שסופרו גם בספר שמואל, עם כמה ניואנסים ודקויות ומרחבות שמלמדים הרבה, כפי שעוד נוכל לראות בהמשך, אבל בעיקר הוא מחדש לנו סדרת פרקים שלא כתובה עליה מילה וחצי מילה בספר שמואל, כל ההכנות לבניית בית המקדש, החל מפרק כ' עד פרק כ"ט, פחות או יותר. היינו בסך הכל יש כ-30 פרקים בדברי ימים א', 9 הפרקים הראשונים, לא עוסקים בדוד בכלל. ברגע שהוא מגיע לדוד, הוא עושה הרחבה, עד סוף דברי הימים א', בדברי הימים ב' הוא דן אך ורק במלכי בית דוד, משלמה ועד החורבן. הוא לא מסיים בחורבן, החלק החותם את ספר דברי הימים ב' הוא הצהרת כורש, והצהרת כורש לא בסופה אלא באמצעיתה, דהיינו המשכה של הצהרת כורש יתחיל בתחילתו של ספר עזרא. וזה בעצם אומר לנו שכשעזרא כותב את ספרו, הוא מתחיל מאדם הראשון, טס עד דוד, עושה הרחבה של 20 פרקים בערך למלכות דוד, שוב עובר אחרי כן לתאר את מלכי בית דוד בלבד, בלי לתאר את מלכי ישראל, ורץ איתם עד הצהרת כורש, והוא אומר מרגע זה והלאה השרביט עובר אליי בספר עזרא ובנחמיה, ואז אני מתאר את אירועי ראשית ימי בית שני. זאת אומרת, עזרא כותב את ספר דברי הימים כאיזושהי אמירה לדורו והלאה, שהכוונה המרכזית היא באמת לתת להם את תחושת השליחות, שמה שעומד על כף המוזניים בראשית ימי בית שני, זאת אופציה להמשיך או לכתוב את הפרק הבא בתנך, אולי הפרק האחרון של גאולה שלמה, שראשיתו באדם הראשון, אמצעיתו המרכזית מלכות דוד ומלכות בית דוד, ולהמשיך ולחדש את מלכות בית דוד בימי הבית השני. זה בעצם המגמה, וזה גם מה שהופך במידה רבה את התיאור של ספר דברי הימים, את מלכות דוד בפן בכלל של, גם של בית דוד, בהיבטים מיטביים, דהיינו את הפדיחות, את הפשלות, כל הסכסוכים עם שאול, כל המרדפים, כל הבעיות של כישלונו בפרשת בת שבע והעונש שבא בעקבות זאת, פרשת אמנון ותמר, מרד אבשלום, מרד אדוניהו, כל הסיבוכים שקרו, וספר שמואל מאוד מרחיב בהם, ספר דברי הימים לא מתאר בכלל. מצד שני הוא כן מתאר את מה שספר שמואל בכלל לא מתאר, וזה את ההכנות המסיביות שלו בסוף ימיו, גם למלכות שלמה וגם לבניין בית המקדש. אז בספר שמואל יש לזה רמיזות קצרות, בספר דברי הימים יש על זה פרקים ארוכים. וכל הסיפור הזה בעצם בא לומר שמה שעומד על הפרק, זה מה שעזרא רוצה לחדד, שמה שעומד על הפרק זה חידוש מלכות בית דוד וחידוש המקדש ברומו, באוזו, בתפארתו. ובעצם ספר דברי הימים נכתב במבט לאחור, מתוך מגמה להבליט ולהדגיש מרכיבים מסוימים שעזרא רואה בהם צורך חשוב כדי להרים את העסק שלא כל כך מתקדם של שיבת ציון. ובאמצעות ספר דברי הימים והמשכו בספרי עזרא ונחמיה, מנסה עזרא לתת דחיפה רצינית יחד עם נחמיה לתהליך שיבת ציון, שיעלה על הפסים, שיתרומם כדת וכראוי, כדי שהוא יממש את הפוטנציאל שגלום בו, והפוטנציאל שגלום בו הוא הנושא של גאולה שלמה. במילים אחרות, זה בעצם מה שעומד על הפרק, וזה המייחד את התיאור בספר דברי הימים. אנחנו מצידנו, בשביל להבין את דמותו של דוד ברמה כוללת, הרווחנו. מה הרווחנו? הרווחנו שיש לנו פה באמת עושר גדול, ריבוי תיאור וגיוון, ובאמת הדבר הזה מאפשר לנו לעשות היכרות מעמיקה ונרחבת עם דמותו של דוד ואישיותו של דוד. ופה אני אוסיף אולי עוד משפט רקע מבואי שנצטרך להתייחס אליו בלית ברירה לאורך לימוד שלנו. תראו, אין ספק, מלכות דוד הפכה להיות סמל בתנ"ך, ובעקבות זו בתודעה של עם ישראל לדורותיו, כולל בתפילה שאנחנו מתפללים כל יום על השבת מלכות בית דוד למקומה, וגם בברכת המזון וגם בברכות ההפטרה. אנחנו חוזרים על הרעיון הזה כאחת האמיתות הגדולות שעומדות לפתחה של גאולת ישראל השלמה. השאלה הגדולה והמרתקת היא, מה המיוחד בדמותו של דוד או במלכותו של דוד, שכתוצאה מכך יותר מכל דמות אחרת זכה לתיאור כל כך נרחב, ומדוע נבחרה מלכותו יותר מאשר כל מלך אחר להיות הדגם האידיאלי של מלכות, עד כדי משיח בן דוד, עד המלך המשיח שיבוא מזרע דוד. למה המלכות הזאת הפכה להיות אידיאלית? גם בספר מלכים אנחנו משווים מלכים, האם המלך הזה עשה כדוד אביו או לא עשה כדוד אביו. למה הוא הופך להיות אב טיפוס שאליו ישבו את המלכים מכאן ועד סוף כל הדורות, כולל עד מלכות משיח בן דוד? מה המיוחד בכך? ושוב אני רוצה לחדד ולומר, מלכות דוד תוארה גם בכישלוניה, בכישלונותיה. יש תיאורים של כישלונות של מלכות בית דוד, והם מופיעים בצורה נוקבת, ואנחנו נפרוס. והתנך לא מתייח את זה ולא מגעץ את זה, ומביא את הדברים במלוא עוזם ומלוא חריפותם, כי הוא חושב שגם בכישלונות וגם בהתמודדות עם הכישלונות, ניכר ייחודו של דוד, שגם בגלל הדרך שבה הוא התמודד עם הכישלונות שלו, הוא צבר במרכאות נקודות כדי להיות אותה דמות מיוחדת שאנחנו מזכירים אותה ומתפללים ואורגים להתגלותה. וזה בעצם השאלה שנצטרך כל הזמן לשאול את עצמנו, כזה מוזיקת רקע, כשאלת משנה שדנים בדמותו של דוד, מה המיוחד באישיות הזאת, מה המכנה המשותף של מכלול האירועים של חיי דוד, שבעת ים הפך להיות דוד דמות כל כך מיוחדת, כל כך נערצת, כזאת שהפכה להיות אב טיפוס למציאות המתוקנת של משיח בן דוד ולתקן עולם וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? אז זאת שאלת רקע שנצטרך לשאול אותה ולצבור כל הזמן מידע בעניין, ואתם תראו שהדבר הזה גם בא לידי ביטוי בדרכי התיאור של הכתוב את הדמות הזאת. אוקיי? די סיימתי את המבוא שרציתי להגיד לכם כפתיח ללימוד שלנו השנה, גם מבחינת הטכניקה, גם מבחינת הדגשים, גם מבחינת המקורות, וגם מבחינת הנושאים שנרצה לברר. ועמדנו את דמותו המיוחדת של דוד בפרספקטיבה של כלל דמויות המקרא, והדגשנו את העובדה שהיא דמות בעלת היקף תיאור שאין דומה לו בכל דמות אחרת. עד כאן, בסדר? אם יש שאלות, תיארות, בבקשה. אם לא, אנחנו מיד מתחילים לרוץ פרקים ולהתקדם. ספר שמואל א', פרק ת' זית. אז זאת הנקודה שפותחת את המפגש עם דוד, זה המפגש הראשון שלנו עם דוד. אני מפעם לפעם, כפי שתראו, אשבור לכיוון תהילים ואו לספר דברי הימים. עכשיו, כל זה נעשה לא במקרה, אלא מכוח זה שקראתי ולמדתי את הספרים האלה, במקום שיש הרחבה והשלמה. הספר הבסיסי שאנחנו מתקדמים בו הוא שמואל, אבל הקפיצות מרצף התיאור בשמואל לעבר תהילים, קו נטוי דברי הימים, פונקציה של איפה הספרים המקבילים משלימים מנתונים או מחדדים תובנות, ואת זה נעשה מפעם לפעם. בסדר? אוקיי. מוריי ורבותיי, ספר שמואל א', פרק ת' ז'. שמואל א', פרק ת' ז'. ובספר שמואל א' ופרק ת' ז', אנחנו שומעים את קודם כל על השבר הגדול שהיה עם כישלונו של שאול. משהו על מלוכה בכלל, כי בסופו של דבר מלוכה זה דבר מרכזי. אז מלוכה בעיני המקרא זה משהו אידיאלי. עובדה שגם בחזון אחרית הימים יהיה מלך מבית דוד, מלך המשיח. ואם זאת תפיסה מעוותת, אז היא לא הייתה נודדת איתנו להחליט הימים. אז קודם כל זה משהו רצוי. עכשיו, אין דבר שאין בו סכנות, ויש בו סכנות, ושלטון של מלך, כמו גם כל שלטון אחר, עלול להתנהל באופן מעוות, כאשר האיש שעומד בראש הפירמידה ייקח לעצמו מכוח מעמדו ועוצמתו וסמכויותיו דברים שאסור לו לעשות. זאת סכנה שתמיד קיימת אצל שליט בשר ודם, צריך לפקוח עיניים, אין תעודות ביטוח לאף אחד, וצריך להיות ער וערני, כל אחד בפני עצמו על עצמו, והציבור המקיף והסובב ביחס לכל דמות ודמות, כולל לדמויות המרכזיות ביותר. בכל מקרה, הנושא הזה הוא נושא שגרם לכך ששמואל יפקפק בעצם מוסד המלוכה ויחשוש ממנו. הוא השלים עם ההחלטה האלוקית שימנו את שאול מלך. הוא מלווה בדאגה רבה את הטיפוס של שאול למלוכה ומדריך אותו, וכפי שאנחנו יודעים שאול בסופו של דבר נכשל, לא נעריך בכך, זה נתון רקע למה שאצלנו, ושאול הודח מכיסא המלוכה. נאמר לו בספר שמואל א' בפרק תדוו, לאחר דין ודברים בעקבות הותרת אגג חי, כן, בפסוק כ"ח, ספר שמואל א', פרק תדוו, פסוק כ"ח, ויאמר אליו שמואל, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום הזה, ונתנה לרעך הטוב ממך. האמירה הזאת תהפוך להיות איזושהי אמירה בסיסית ביחס לפרקים הקרובים. שאול ושמואל יודעים שהקדנציה של שאול נגמרה, והמלוכה לא פסקה, כפי שאומר לנו פה שמואל בסמיכות, גם נצח ישראל לא ישקר, כי לא אדם הוא להינחם, והקדוש ברוך הוא החליט שיהיה מלך, יהיה מלך. אם לא אתה, ימצא מישהו אחר, רעך, הטוב ממקה. מי הוא רעך הטוב ממקה? איקס. בשלב הזה, חוץ מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יודע על מי מדובר. לא יודע על מי מדובר. כולל לא האדם עצמו שבו מדובר. ויש החלטה עקרונית שיהיה מישהו אחר, ודאי שבהשגחה אלוקית כבר סימנה אותו, אבל איש עלי אדמות, כולל לא שמואל הנביא, איננו יודע במי מדובר. ואכן, בפרק ט"ז פסוק א', אחר תקופה מסוימת שבה שאול ושמואל היו ככה הלומים מההחלטה הנוקבת לקרוא את המלוכה מעל שאול, פרק ט"ז פסוק א', ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל על שאול, אל שאול, ואני מאסתיו ממלוך על ישראל. מלא קרנך שמן ולחש לחיל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ובכן, יש פה החלטה, צועדים קדימה. מה שהיה היה, צריך להתגבר על הזעזוע, נמצא מישהו אחר. הוא שולח אותו. עכשיו שימו לב, הוא שולח אותו לבית לחם, למשפחתו של אישי. הוא לא אומר לו על מי מדובר, וכבר הזכרתי לכם על זה בעבר, ונאמר את זה כתופעה. נביאים נשלחים אל יעד בלי שהם יודעים את כל פרטי ההתרחשות. פרטי ההתרחשות הולכים ומתבררים תוך כדי תנועה. את אברהם אבינו שולחים אל ארץ כנען, ולא אומרים לו בדיוק ללך לך, אל הארץ אשר רקע, אל הצ'אט, תתחיל לנוע. אני אתך לך תוך כדי תנועה, אני אפעיל את ה-GPS, אני אגיד לך בדיוק לאן להגיע. אותו דבר, קח את יצחק, קח את בנך, את יחידה שבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. הוא לא אומר לו בדיוק איפה, אני אסביר לך תוך כדי תנועה. כך גם נאמר ליונה, קום קרא, איך נביא לגדולה, הוא קרא את הקריאה, ובסוף הוא יגיע, יגיד לו, תגיד לו, תגיד עוד 40 יום ונביא נהפכת. את זה הוא לא יגיד לו בהפלת התפקיד, תוך כדי תנועה. אותו דבר כתוב ביחס לשמואל, כאשר שאול התחיל את צעדיו הראשונים. כן, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, משחתו לנגיד על עמי ישראל. כן, מי האיש? לא יודע. הוא יגיע מחר. שהוא מגיע, הוא פוגש אותו, והוא לא יודע מי, הוא אומר, הנה, זהו זה שדיברתי אליך אתמול, שהוא נפגשים. וכך קורה גם פה. שמואל לא יודע את מי הוא, את מי הוא הולך למשוח. הוא מגיע לבית לחם, הוא מגיע לאישי, והכתוב מספר לנו לאחר דין ודברים, ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני. רבותיי, אין ספק, זה לא שליחות פשוטה. יש מלך ששולט, מלך שנמצא במציאות נפשית קשה, כתוצאה מן ההדחה שהוא הודח, ללכת עכשיו ולהמליך מלך במקומו, היא במידה רבה נרידה במלכות. וכשאול ישמע על כך שעשיתי מעשה כזה, אז הוא עלול לנסות להרג אותי. אני מזכיר לכם, כן, ששאול, כן, כרגע עוד לא, זה עוד לא קרה, אבל בהמשך הוא ינקוד בצעדים קשים מאוד כלפי אנשים שכולל נוביר הכהנים, זה עוד לא קרה, אבל זה יקרה. בהמשך, כלפי אנשים שהוא יחשוד בהם שמנסים לפגוע בו, והוא לא מוכן לעזוב את התפקיד, דבר קשה מאוד מבחינת ההתנהלות של שאול.
למה הוא לא מוכן?
לא כתוב. אתה יכול להגיד עכשיו מה שאתה רוצה למה. עובדה שהוא לוחם על זה בכל הכוח. והוא יעשה כל מעשה, כולל לנסות להרוג את מי שהוא יזהה בהמשך. בהתחלה הוא לא יודע מי זה. אבל כשהוא יזהה שדוד הוא ריחה טוב ממכה, הוא ינסה לחסל אותו בכל מיני צורות. ובאמת הוא אחוז. אתה יכול להגיד שקשה לו להיפרד מהכיסא. תגיד על זה מה שאתה רוצה, לא יודע מה שתגיד. אבל העובדה היא שהוא לוחם מלחמה נואשת על התפקיד, וכל מי שמאיים עליו או נראה לו כמאיים עליו בנושא הזה, הוא מכה אותו מכה נמרצת, כולל בנו יהונתן, בן אהבת המרדות, קראנו הפטרת מחר חודש, כן, הוא מטיל עליו את החנית, ודבר מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אבל עובדה. מוריי ורבותיי, השם אומר לו, טוב, אתה יודע מה, קח אגלת בקר בידיך, דיינו, תן לו פה איזה סיפור כיסוי, ותלך, כאילו אתה בא לקריב איזה קורבן, לעשות איזה טקס, איזה זבח, וקראת לישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. ובלי בחרות הוא יוצא אל הבלתי נודע, וגם אצל משה רבנו יש דברים כאלה, ועוד אצל נביאים אחרים, אני לא רוצה להאריך עכשיו בדוגמאות. זו תופעה. פה אני יכול להציע הצעה, כי רוצים שהנביא יהיה כל הזמן בקשב. אם אתה מקבל את כל הפרטים בהתחלה, אז בעצם אתה יכול לסגור מדפים עד שתגיע ליד וכו'. פה הנביא כל הזמן צריך להיות בדריכות ובקשב מתמיד לקבל עדכונים אונליין. כי אין לו את כל האינפורמציה. והוא חייב להיות קשוב ודרוך כל הזמן. משהו במוכנות לקבל דבר השם. בכל מקרה, כשהוא מגיע, ויעש שמואל את אשר דיבר השם ויבוא בית לחם. כמובן שההופעה הלא צפויה של שמואל בעת הזו, איך אומרת שם השונמית, לא חודש היום ולא שבת, ואת יש מועדים שבהם סביר שיופיע מישהו, נביא, אבל פה זה פתאום ככה, סתם, בסתם יום של חול, מה קרה? ויחרדו זקני העיר לקראתו. היינו הם נכנסים ללחץ, אולי קרה משהו קשה, מה קרה פתאום שהנביא מופיע בעת שהוא לא צפוי להגיע, ויאמר שלום, שלום בואיך, היינו הכל בסדר, ויאמר שלום, לסבוח להשם באתי. התקדשו ובאתם איתי בזבח. עכשיו זה לא כולם, ויקדש את אישי ואת בניו, ויקרא להם לזבח. מוריי ורבותיי, זה אירוע סגור, משפחתי, כל הציבור הרחב איננו יודע מה מתרחש בפנים, ואולי טוב שכך. וכפי שנראה בהמשך, כנראה שגם משפחת אישי לא הפיצה את המידע של מה שהתרחש בתוך כותלי הבית פנימה לציבור הרחב, כי אז הם היו מושכים אש. כי בעצם מה שקרה שם זה בעצם איום על מלכותו של שאול. והם העדיפו שהדברים לא ידלפו ולא יגיעו לאוזניים שאחר כך עלולים לעשות להם צרות. וכיוון שכך, הוא מקדש אותם והם מתאספים בבית. ויהי בבואם וירא את אליאב. והוא בטוח אך נגד השם משיחו. וישמר השם אל שמואל, כל זה בקשר אונליין פנימי, אף אחד לא שומע את זה. כן, זה ביפר פנימי, שרק שמואל קולט אותו. כן, מה הוא אומר לו? אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיו. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. במילים אחרות, הוא שם לו גם איזה עקיצה, כן? הוא שם לו עקיצה. לכאורה, כביכול, מה אפשר לחשוב מי בחר את שמואל, את שאול. הרי הבחירה של שאול לא הייתה של שמואל, היא הייתה של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שכך, מה המקום להקיצה? חז"ל באמת אומרים שזה היה תגובה למה שפגש אותו שאול בפעם הראשונה, ושאל אותו בפרק ת' איזה בית הרואה, ואז הוא אומר לו אנוכי הרואה. אתה רואה, מה אתה חושב שאתה רואה הכל, יודע הכל? הייתה פה איזה מין אמירה שנשפעה בעיני השם לפי המדרש הזה כאיזה אמירה ככה מתרברבת. אמר לו, יש לי חדשות שלך, אתה תגלה שאתה לא רואה הכל, והאדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. יש דעה כזאת. בכל אופן, בהחלט הדבר אומר דרשני. בכל אופן הוא קורא לבעניו האחרים, אבינדב, וכל דמות שעוברת הוא מקבל ביפר אונליין, לא בחר השם, לא בזה בחר השם. בהמשך הוא מעביר את שמה, והוא מעביר את כל בניו, ואז שהוא רואה שאף אחד מכל הנוכחים איננו, אז הוא רגע, מה קורה פה? ואז בפסוק י' א', ויאמר שמואל אל ישי, התמו הנערים? זהו, זה הכל? ויאמר עוד שער הקטן, והנה רועה בצון. עכשיו, כיוון שאף אחד לא קיבל הודעה מוקדמת על הגעתו, שמואל גם לא דרש מכל בני ישי להיות נוכחים במפגש הזה, אז כל אחד היה עסוק בשגרה היומיומית שלו. ושמואל ושאול, סליחה, וישי, כל אחד עבד, פתאום הופיע, אסף את כל מי שהיה, דוד היה בתפקיד בראיית הצון, הוא לא היה נוכח. ואז הוא אומר, ואומר שמואל אל ישי, שילחה וככנו כי לא נסוב עד בואו פה. דיינו, אנחנו לא נסוב לסעודה, לזבח, או אני לא מסתובב או הולך, איך שאתם תרצו, עד שהוא מגיע. דיינו, אני צריך אותו. וישלח ויביאו, שולחים איזה שליח שמרץ למקום שבו הוא רואה את הצון, לוקח הזמן שהולך לשליח ללכת ולהם להגיע מאן שהוא מגיע, והנה ויביאו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רוי. כן, אדמוני הזה מופיע גם בהמשך, יפה עיניים, ויש פה איזה מין ניגוד גדול כזה, איזה מין מישהו ג'ינג'י עם כל המשתמע של אופי ג'ינג'י, ונמרצות ופעלתנות. מצד שני, המבט של העיניים היה עוצמתי מאוד, שונה, ויוצר איזה מזוג מיוחד של כביכול תרתי דסתרי, שערה מצד אחד ועומק מצד שני, ושקט וטוב רוי, הופעה מרשימה. ואז כשהוא מגיע ושאול שמואל ככה מסתכל, ויאמר השם קום משחהו כי זהו. ובכן, האיש האחרון שחשבו במשפחת אישי, שאולי הם עוד לא יודעים בדיוק מה קרה בדיוק, ברור לגמרי שכשהוא עכשיו יעשה את המעשה הזה עוד שנייה, ויקח שמואל את קרן השמן שלקח איתו מראש כפי שהשם ציווה אותו, וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל וילך הרמדה. הפסוק הזה פה באמת תותח. מצד אחד משיכה, משיכה שכולם הבינו מיד מהי. אף אחד לא חשב שהוא בא על תקן ספר שבא לעשות לו עיצוב שיער ושם לו איזשהו שמן במסגרת הטיפול בעיצוב השיער. כולם הבינו היטב מה משמעות המשיכה הזאת בשמן. כמובן שכולם תמהו גם על עצם העובדה שמעמידים מלך בשעה שיש מלך שקוראים לו שאול, ואינני יודע עד כמה הציבור הרחב בשלב הזה היה בקי בעובדה שהקדוש ברוך הוא הדיח את שאול מן המלוכה. נכון ששמואל אמר לו את הדברים, אבל לא בהכלך שהוא עשה לזה פרסום בניסה. וייתכן מאוד שהציבור הרחב איננו יודע על העובדה הזו. ולכן גם לא משפחת ישי. מעבר לך, גם אם זאת הייתה תמיהה בפני עצמה, ההחלטה מה הנער הצעיר הזה, שהיה כנראה בין 17-18, מה שעולה מבין השיטים ונראה את זה גם בהמשך, מה פתאום דווקא הוא? כל הבנים האחרים, הגבוהים, המרשימים, כפי שקודם תיארנו את אחיו הגדולים יותר, אף אחד מהם לא, ודווקא הוא. בכל אופן, הכתוב מספר לנו שמאותו שלב היה לדוד רוח השם. מה זה רוח השם? זה איזושהי רוח גבורה. מכירים את זה גם את יפתח שהייתה לו רוח השם. זה קבלת אחריות, זה אדם שפתאום מרגיש אחריות על הכתפיים, אדם שכשיש איזה אתגר הוא לא חומק ממנו אלא לוקח אותו, איך אומרים הם, סוגר טווחים לקראת המטרה. לוקח את הדברים. הרמב״ם למשל טוען שהאירוע שנקרא עליו אחר כך שהוא עיקה את הארי ואת הדוב נובע בין השאר מן העובדה שהייתה עליו רוח השם. לפני שהייתה עליו רוח השם הוא לא היה מסוגל לבצע את המעשה הנועז הזה, להקות ארי ודוב שמנסה לפגוע בעדר שהוא רואה. הנמרצות הזאת, המעורבות הזאת, לקיחת האחריות, העובדה שהוא מצליח בפעולותיו, כפי שנראה גם בפעולות צבאיות בהמשך, זה דבר שקרה. מצד שני, הכתוב מספר לנו, ושמואל מנתק מגע. בניגוד לעובדה כשהוא פגש את שאול ומשך אותו ודיבר איתו והדריך אותו, פה לשמואל קשה. הוא עוד לא עיכל את העובדה ששאול הודח, הוא לא עיכל את העובדה שהחששות שלו מפני המלוכה שכבר התגלו כנכונים ביחס לשאול, האם נכון להתכנס להרפתקה נוספת עם מישהו אלום חדש, צעיר, מישהו שהוא לא צפה בכלל שהוא יהיה ראוי לעניין. יותר כל החששות הללו גרמו לכך ששמואל קם ומסיים את תפקידו והולך הביתה. הכתוב כן מספר לנו, ורוח השם שרה מעם שאול וביעתתו רוח רעה מאת השם. ובזה גם נרחיב ונסכם, ואז נשמע את ההערה שלך עוד שנייה שראית קודם. בסדר? בכל אופן, הרעיון המרכזי, ופה נקודה תפנית חשובה, לשאול בא רוח רעה. מה פירוש רוח רעה? אני חושב שהדבר הזה בא לידי ביטוי, כפי שנראה את זה גם בהמשך, בניגוד לרוח השם טובה שגורמת לאנשים איזה שעה רוח, איזה מוכנות לפעול, לעשות, איזה רוח גדולה, ככה להיות מצויד באיזה רוח רוממה של עשייה, של התנדבות, של אכפתיות, של תחושה של שליחות גדולה, שאול נכנס לזה מציאות של חידלון, של יאוש. הסיבה לכך, נגלית לעין היא פשוטה. אמרו לו, ידידי היקר, הקדנציה שלך נגמרה. כפי שכבר אמרנו קודם, שאול לא היה מוכן לקבל את זה. ובאיזשהו מקום, כשאדם מרגיש שהוא נזרק, שהוא כבר מלך, ועדיין מלך, אף אחד בעצם לא סילק אותו מכיסא המלוכה, וכשאומרים לו, ידידי היקר, זמנך עבר, הדבר הזה בהחלט, כמו אדם בעל תפקיד מרכזי, מצליח, פתאום אומרים לו, אתה מפוטר. והוא מוצא את עצמו לפתע פתאום זרוק, ולא סתם מפוטר, אלא אתה לא יכול למצוא את עצמך במסגרות אחרות, פתאום אדם נשאר, יש פה איזו אווירה של ייאוש, של דיכאון, והרוח הרעה הזאת היא בעצם הביטוי לתחושה של המצב שנוצר. ועל כן לא פלא הוא שכדי לצאת מן הסיטואציה הזאת, ואנשים ראו שהוא האיש הולך עם ראש באדמה. ובפסוק תדבב, אמרו עבדי שאול אליו, הנה נרוח אלוהים רעה מבעיתך. להבעית זה להפחיד, הרי נתון בפחדים, נתון בלחץ, נתון עם ראש באדמה. יש להם הצעה, יאמר נא אדוננו, עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה ביות עליך רוח רעה ונגן בידו וטוב לך. במילים אחרות, הציעים מה שקוראים היום תרפיה במוזיקה. אתם מכירים את זה גם לעצמכם. מישהו יודע לנגן, שמצב רוח זיפת, הוא לוקח את הכלי, קצת מנגן. או שהוא פותח איזה מערכת, שומע מוזיקה שהוא אהובה עליו. זה מרגיע, יש בזה יכולת לשנות מצב רוח וכו'. אתה רוצה לעשות איזו עבודה משעממת, לא בא לך לעשות אותה, או אתה רוצה להיות יותר יעיל, פותחים מוזיקת רקע, זה עושה לך רוממות רוח. אנחנו מכירים את זה גם בסופרמרקטים, וגילו מחקרים שרוצים לגרום לאנשים להיות נינוחים ולקנות טוב, אז שמים ברקע מוזיקת ככה ברמקולים, איזה ככה של הסופרמרקט, משהו ככה נעים כזה, זה עושה. להבדיל, גם הפרות ברפת גילו שכשיש מוזיקה הן נותנות יותר חלב. עובדה, מחקרים. אז אל תתפלו שבהרבה פעמים יש מערכת רמקולים ברפת ויש מוזיקה, זה לא מיועד לרפתנים, זה מיועד גם לפרות או גם לרפתנים, תחליטו מאיפה אתם רוצים להסתכל על זה, שהיעד המרכזי הוא בסופו של יום ללכת ולתת לפרות איזו הרגשה טובה, וזה עושה משהו, עובדה. למוזיקה יש אפקט חזק מאוד על האישיות, והיא עושה את שלו. ויש תרפיה במוזיקה, ובדיוק איתו לו זה. ופה מגיע החרבון התורן. יש הרבה פעמים אירועים דרמטיים במציאות, והרבה פעמים, אם אתה שואל את עצמך, איך פתאום יגיע מישהו למלוכה? משהו מאוד דרמטי. אנחנו זוכרים אצל שאול, הלך לבקש אתונות, הוא מצא מלוכה. ואלה, במקום לעשות איזה טקס, לא יודע מה, לא. הלך לחפש חמורים, עבדו לו חמורים. משהו מאוד מאוד אפור, גם פה. צריך לנגן, וצריך לחבר את דוד למלוכה. איך יעשו את זה? אז באמת, בעקבות ההצעה הזאת למצוא מנגן, אז יש איזה חרבון התורן שזורק שם, באותה מידה אפשר היה להציע עוד מנגנים אחרים. בדיוק נמצא אחד מן הערב של שאול לפניו באותה עת, בפסוק י' ח' ופה נעצור, ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי. יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. עוד נחזור לפסוק הזה בתחילת השיעור הבא כדי להרחיב בו. אני דיברתי רוצה רק פיקר לראות פה על החרבונה שבעניין. אז בדיוק אחד מהנערים, אני לא יודע אפילו איך קוראים לו, הציע, וואלה אני מכיר מישהו נגן טוב, קוראים לו דוד, והוא אחד מנעריו של, מבניו של ישי. עכשיו בקפות ההמלצה הזאת, גם משפחת ישי וגם דוד, כשראו את הייתה משיכה, כולם לא הבינו בדיוק מה זה שייך. אבל כשעוד זמן לא רב אחרי ההצעה הזאת, יצפוק מישהו בדלת במשפחת ישי בבית לחם, ויגיד, שלום, אנחנו שלחיו של שאול, אנחנו רוצים את בנך אשר בצון, וואו, על מה הם יחשבו כולם? שבאו לעצור אותו כי הוא נמשך, נכון? לא, רוצים שהוא ינגן. ופה מתחיל העסק להתגלגל, ועל זה נדבר בשבוע הבא. להתראות.